אנחנו היום נמצאים ביום
שלישי,
י"ד בשבט תשע"ח, ממש ערב ט"ו בשבט. אני כבר אומר, מחר בעזרת השם יהיו לנו שיעורים קצת מיוחדים עם סדר ט"ו בשבט. אני מבקש שכל אחד שקיבל פה על עצמו להביא משהו, שיביא ולא לשכוח. אז אנחנו היום ממשיכים בנושא של עולת ראיה. לפניכם יש מקור שאותו אנחנו נקרא קודם, דרכי פקודת התפילה ליחיד ולציבור עוד ג'. אני רוצה קודם כל לקרוא דברי הרב ולאחר מכן לעבור לשיעור ולהבין, נקרא לזה סוג של הקדמה כדי שתבין מה שרוצה הרב. שאלה לי עליכם, אדם עכשיו הגיע לאיזה מניין, רואה שליח ציבור שאיך אומרים, מעריך בתפילה, הוא מפלל לאט, עוד הוא כאילו לשמור, הודיעו, טוב, מה עובר לו בראש? איפה המניין המהיר יותר, נכון? הוא רוצה כבר ללכת לכביש מהיר. אני זוכר שהייתי צעיר, עליתי לאוטובוס, ובזמנו היה אוטובוס ישיר, אוטובוס מאסף. היום יש כל מיני הגדרות. עליתי לאוטובוס ולא ידעתי אם זה אוטובוס מאסף, כלומר יש לו יותר תחנות, או שהוא אוטובוס שהוא ישיר, כלומר יש לו תחנה בהתחלה ותחנה בסוף. כלומר באמצע הוא לא אוסף.
מה שאני איפה זה התחלה?
אז שאלתי לרב, האם האוטובוס הזה ישיר? הסתכל עליי ואמר לי, תראה, אם תשלם, הוא גם ירקוד. טוב. אז אני ככה לא הבנתי, אחר כך צחקתי והתיישבתי והתברר שזה היה מעשה, זה היה יום ונורא, אבל לא משנה. כשאנחנו באים לבניין כזה שהחזל מתפלל לאט 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 לאט, אצל הרבה אנשים יש מתגובת טבעית כזו, שוואלה, אני לא אחפש בכנסת אחר, שהחזל מדבר מהר. טוב, תראו את הרגע שאתה מגיע לבית הכנסת, שהחזל מתחיל, הודו השם קדוש ברוך הוא, לא 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 לא, שמע ישראל, אתה לא... סליחה רגע, מה לא, אני לא מדפיק להגיד את המילים, הוא כבר נמצא בעלינו משפע.
הכי
טוב. אז יש כאלה אומרים, וואלה, הכי כיף, נכון?
וואלה.
רבותיי, אני מבקש שתסתכלו בבקשה אצלכם במקום, בדברי הרב, עולת ראיה, ענייני תפילה, דרגי פעולת התפילה ליחיד ולציבור עוד ג', אומר הרב. הוא מצטט מעשה שהיה. תנו רבנן. מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה לפני רבי אליעזר. רבי אליעזר ראש הישיבה, עולה תלמיד של רבי אליעזר להתפלל שליח ציבור, והיה מעריך יותר מדי. אמרו לו תלמידיו לרבי אליעזר, כמה ערכנו זה, מה זה האריכות הזאת, בתיכא דציבור, אמר מעריך. אמר להם, זה ארוך? כלום מעריך יותר ממשה רבנו? דכתיב את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התפללתי. משה רבנו מתפלל על עם ישראל אחר חטא העגל 40 יום ו-40 לילה, רבותיי, זו תפילה ארוכה, או... אז טוב, אומרים שהוא מעריך, זה קצר זה ליד משה רבנו. למשה רבנו לקח 40 יום ו-40 לילה להתפלל. איזו תפילה, חבל על הזמן. שום מעשה בתלמיד אחד. אותו מקום, זמן אחר, מועד אחר, שירד לפני התיבה, היה שליח ציבור, לפני רבי אליעזר, והיה מקצר יותר מדי, פלל מהר. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כמה קצרנו זה, מה זה המהירות שהוא רץ, מקצר? אמר לי, כלום קצרנו יותר ממשה רבנו? אחרי שמרים נצטרעה, אומר משה רבנו, מתפלל, תפילה קצרה, אין לה רפא נא לה. זהו. אנחנו רואים מעשה שתי תפילות. תפילה אחת של משה רבנו ארוכה 40 יום ו-40 לילה. תפילה קצרה של משה רבנו, כמה מילים? חמש מילים. אין, נא רפא נא לה. זהו, התגמרה התפילה. כלומר, אנחנו רואים פה שתי מגמות. מגמה של תפילה ארוכה ומגמה של תפילה קצרה. כך אומרת הגמרא, מי שרוצה להסתכל, ברכות למדן. אומר הרב, ערך התפילה מתגלה הוא בשניים. האחד, להרים את השגתו ותכונתו שלו או של מי שהתפלל עליו. אנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו מתפללים על אדם קרוב לנו, שהוא עכשיו זקוק לתפילה באיזה עניין, אנחנו לא ממהרים בכלל. אנחנו לא מקצרים, אנחנו לא רצים, אנחנו מתפללים לאט, מילה מילה, בכוונה, לפעמים אפילו דמעות יורדות מהעיניים. כי יש לנו צורך, אנחנו מרגישים צורך לומר את הדברים לאט. כן? ואין כן, ולזה צריך אריכות מרובה. כערך שינוי תנועות שנמשך בהדרגה. וכן הייתה האריכות של משה רבנו עליו השלום 40 יום מכוונים כנגד ימי יצירת הוולד. כנתינת צורה ולב חדש למי שהתפלל עליהם. כלומר, אומר הרב, שהתפילה הארוכה של משה 40 יום ו-40 לילה, היה לה איזה רעיון פנימי עמוק. אנחנו יודעים שברגע שהאדם מתחיל להיווצר ברחם אמו, זה תהליך. עד 40 יום, התאים, אתם זוכרים לפני, זה היה איתכם? לא היה איתכם. אולי כן, שראינו איך, כן, זה היה איתכם, אני חושב, שראינו איך תא הופך להיות, מתחבר לתא אחר, ולאט לאט נהיה עובר, זה היה איתכם? שראינו את הסרטון, לא, זה במחזור הקודם. כלומר, לוקח 40 יום עד שיש צורה של בן אדם. זה תהליכים.
ועד לשם אפשר להתפלל.
עד אז אפשר להתפלל שזה יהיה זכר או נקבה. כי עדיין אין שם משהו, זה הכל בתהליך. אז משה רבנו אחר חטא העגל מתפלל 40 יום ו-40 לילה, אומר הרב, כמו ליצור את עם ישראל מחדש. מיד, רק שנייה.
יש לך תמורה שהתפללה של הבן שלה...
נכון, לא דינה. דינה, היא פללה שזה יהיה באבט. זה ב-40 יום הראשונים יש התהוות. אין משהו ברור. אז לכן משה מנסה ליצור משהו חדש, לב חדש, ברא לי אלוהים. אז הוא מעריך, זה תהליך כמו לברוא עובר מחדש. מי זה העובר שם? זה עם ישראל אחר חטא העגל.
מלא זמן, זה חודש.
כן, הרבה זמן. והשני, שאחרי שכבר נעשה כל הצריך להתרוממות שבפנימיות הנפש, ישמש הדיבור של התפילה להוציא אל הפועל את הנעשה בנפש פנימה. ולכן צריך אריכות כלל. כי בדיבור אחד יוצא אל הפועל המון רגשות. כלומר, אחרי שהאדם הכיל את עצמו ופעל, אז הוא כבר מלא, הוא כבר הכל סגור, אז מה הוא יכול להגיד במשפט אחד כל מה שהוא רוצה? כלומר, באמת יש שתי צורות של תפילה. תפילה שבה אתה בונה מהלך איתי, שלב. שלב אחר שלב, והשלב השני, התנועה השנייה בתפילה, שכבר הכל בנוי, הכל גמור, ואז אתה מוציא בקצרה את כל מה שאתה כבר הכנת. על כן ממשיך הרב בא ואומר, על כן בא הקיצור בתפילה במקום הצורך של השימוש בתכונה זו, של הוצאה אל הפועל את המוכן כבר. ועל כל פנים, לאלה שתי הדרכים, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, לפי התכונה האפשרית וכפי צורך השאר. אלה הדברים של הרב יחסית, נכון? הרב השבל, כן. בעל פה אתה מכיר את זה. לכן אני רוצה אולי עכשיו, כדי שנבין לעומק את מה שאומר הרב. תראו. כאשר משה רבנו מתפלל באריכות, למעשה הוא מנסה ליצור משהו חדש. כי הקדוש ברוך הוא אחר כך את העגל רוצה למחות את עם ישראל. וצריך לעשות מין משהו שיתחיל הכל מההתחלה. כדי שלא ימחו חס ושלום. אז זה למעשה, נקרא לזה יצירה מחודשת. כלומר, משה רבנו מתפלל יוצר מציאות חדשה. ליצור דבר זה תהליך, לוקח זמן. אתה רוצה ליצור משהו, אתה צריך את חומרי הגלם, אתה צריך כל מיני דברים, ואתה מכין לעצמך את הכל, ולאט לאט מתחיל להרכיב את מה שאתה רוצה לבנות. זה לוקח זמן. אז זה תהליך של תפילה יוצרת. צריכים לזכור דבר שאנחנו שוכחים בדרך כלל כשאנחנו מתפללים. התפילה יוצרת מציאות.
מה הכוונה?
מיד. הדיבור שלנו יוצר מציאות. זה שאנחנו לא רואים אותה, היא עדיין לא, או לא מייצגת שזה לא נכון.
דוגמה. זה לא מציאות מוחשית?
כשאני מדבר, המילים שלי יוצרות מציאות רוחנית. היא לא נראית, אבל היא יוצרת. לכן למשל, אנחנו יודעים שהתורה אוסרת עלינו לנבל את פינו.
כי אפשר להחזיר את זה.
לא לקלל, כי הקללה היא בפה, אבל יש לה מסוגלות ליצור משהו. לכן נשיא בעמך לא טהור. אתם זוכרים, למדנו על בבא בן בוטה בגמרא, שנזהר מלדבר על הורדוס. למה? כי אני מוציא מילים, זה משפיע. כבר המילים שאני מוציא מהפה משפיעים על המציאות, למרות שאני לא כל כך רואה את זה מיד. אחד הדברים שכן אנחנו רואים, אם אתה עולב בבן אדם, והוא מולך, מה קורה לו? הוא נעלב. הוא מחליף צבעים. כלומר, מה עשיתי? המילים שלך יוצרות עובדה. יש דברים שאנחנו לא רואים מיד, יש דברים שאנחנו רואים מיד. אם כן, ניתן דוגמאות של דברים שקורים מיד. אתה בא ועולה לאוטובוס, ואתה צריך לשלם כדי לקבל כרטיס, אז אם אתה אומר לנהג, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, בבקשה, הוא יענה לך בצורה עם חיוך, תחייך עליו, הוא יחייך עליך. כלומר, יש דברים שאנחנו רואים את זה בעיניים, שמילים שהם כאילו רק יצאו מהפה, אבל הן משפיעות על מי ששומע. במקום. יש מילים שאנחנו אומרים, אנחנו לא רואים כי התוצאה היא ארוכה יותר, זה תהליך. לכן זה תפילה שיוצרת מציאות. כלומר, יש שאלה שאנחנו צריכים לברר, עוד לפני שאנחנו נכנסים להבנה שתפילה יוצרת, יש את התפילה השנייה, שזו תפילה שכבר יצרתי, ואז אני מביע את מה שאני רוצה כתוצאה סופית של היצירה. דוגמה, אני כיוונתי את כלי הנגינה שלי, במקרה שלנו פה גיטרה שמחפשת כיוון, כן? אחרי שהיא מכוונת, אני בקצרה יכול לנגן עליה ולהוציא לי יצירה. כלומר, אני לא צריך לכוון. הכוונה, סליחה, הכיוון של הביתרים, מה המטרה שלה? ליצור תאום. וזה לוקח זמן. להתאים בין מיתר למיתר. וכאשר סיימתי, אני יכול לנגן. הניגון הוא הבעה של מה שיש לי בלב. אבל אז אני מגיש מיד למה? להבעה. אני מנגן. ולפני כן אני לא יכול לנגן, כי זה יוצא לא טוב. אז אם כן זה נקרא תפילה שיוצרת דברים, ותפילה שמביעה דברים. שתי התנועות האלה הן למעשה הפוכות. התפילה היוצרת מצריכה זמן. היא ארוכה יותר. והתפילה שאני רוצה להביע,
אתה אומר,
היא קצרה יותר יחסית לקודמת. זאת אומרת, למעשה אנחנו צריכים אולי לברר תהליך קודם. מה המקור של התפילה? אנחנו שאנחנו מתבוננים, האם יש מקור בתורה לנושא של התפילה? זו באמת מחלוקת גדולה בין הראשונים. הרמב״ם, שהוא דן בנושא האם התורה מחייבת תפילה, איפה המקור לתפילה בתורה? אומר לנו הרמב״ם, פשוט כתוב בתורה, ולעובדו בכל לבבכם. ואיזו היא עבודה שבלב, כבר למדנו, זו עבודה, מה זה אומר, איזו עבודה שבלב, זו תפילה. וככה באמת הרמב״ם כותב את המצווה הזו בספר המצוות שלו, שהתפילה, יש את המקור בתורה, בפסוק ולעובדו בכל לבבכם. טוב, זאת אומרת, שמבחינת הרמב״ם, תפילה אמיתית צריכה לבוא מאיפה? מהלב, מעומק הלב. תפילה שבאה מעומק הלב, איך היא תבוא? מהר או לאט?
לאט.
ככה אנחנו חושבים, נכון? זה בא מן הלב. אבל אולי הפוך. אולי שזה כבר בא מתוך הלב, אז אמור להיות מה? כבר ברור. אתה צריך להביע מהר, כי כבר עשית את ההכנה. מה אתה אומר?
אתה צריך לחשוב
על זה. אוקיי, אז חשבת לפני.
אבל זה מהלב אתה, זה יותר מפורט.
אוקיי, מה רצית לשאול?
אבל זה היה...
לא משנה.
זאת המגיע אליך.
לא, שאלתי על הצינור, כאילו.
תשאל.
אם אפשר להתפלל בשביל...
אפשר להתפלל. הגמרא אומרת שאדם עד 40 יום יכול להתפלל על הבלד שיהיה או זכר או נקבה.
אז דרך המחשבים של היום אפשר לראות...
אפשר, אבל אחרי...
לא ניכנס היום למה שרואים ומה שיודעים. עד 40 יום לא יודעים. אי אפשר. עוד אין. רק אחרי 40 יום יש כבר בלד, זה מה שהוא עתיד להיות. בסדר? לכן... על הדברים האלה של הרמב״ם, דנו רבים שלמדו את הרמב״ם הזה, ולא היה דבר שהם לא נגעו בו, ובדקו וניסו להבין מה הרמב״ם אומר. למעשה, אם אנחנו רוצים להגיד מה שהרמב״ם כותב בספר המצוות, ששורש התפילה בתורה זה מהפסוק לעובדו בכל לבבכם, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות, במה עוסק הרמב״ם. אם הרמב״ם רוצה להגיד שהמקור לתפילה זה בתורה, והוא מסביר איזו עבודה, זו עבודה שבלב, אז הוא באמת לא כתב מקור, לא התעסק עם המקור. הוא התעסק עם מה? על המשמעות של התפילה, שהיא צריכה לבוא מהלב. כלומר, אתה הרי רצית להגיד לנו שיש מקור בתורה, ואתה מדבר איתנו על המשמעות של התפילה, שהיא צריכה לבוא מן הלב. לכן, אם אנחנו נגיד שהתפילה נלמדת מאמינים ולעובדו, נכון? שזו עבודה. אז מה האופי העיקרי של תפילה?
עבודה.
עבודה. עבודה בהכרח כרוכה במה? בכפייה. אני כופה עליך, כלומר אני תובע ממך, כן? לעבוד.
אבל זה עבודה
שלך. בכל עבודה יש פרטים. זה לא לבוא סתם, זה עבודה. לכן, ההתייחסות שלי לתפילה צריכה להיות כמו ללכת לעבודה. אני הולך לעבוד 8 שעות עכשיו. זהו, זה עבודה. כלומר, אדם שמקבל על עצמו עול מלכות שמיים, הוא מקבל על עצמו למעשה סוג של כפייה לבריאות. מה הוא אמור לכפות? הוא אמור לכפות את הרגשות שלו ואת המחשבות שלו. למי? למי?
להשם,
הוא מתפלל לפניו. כלומר, כשאני עומד להתפלל, אני אמור לעשות מהלך של כיבוש. אני בכוח את כל הרגשות שלי, עם כל המכלולים שלי על הרגל שעכשיו מגרדת לי, ולא יודע מה עוד, כן, והארנונה שמחכה ולא שילמתי, וכל מיני דברים כאלה, כרגע אני מנתק את זה לגמרי. אני משליק אותם, הם אינם. וכולם, על כל הכוחות הנפש שלי, הרגשות שלי, אני מפנה אל הקדוש ברוך הוא, זו עבודה. זה המשמעות של עבודה. כלומר למעשה, אני לוקח את המצב רוח שלי, גם אם אני קם על רגל ימין או על רגל שמאל, אני לוקח את המצב רוח שלי ואת הרגשות הנפשיים שלי שמביאים למצב הרוח הזה, ואני מוביל אותם לשיעבוד לדבר אחד, לעמוד לפני השם. זה הרמב״ם. לעומתו, הרמב״ן, רבנו משה בן נחמן, הוא משיג על הרמב״ם, כלומר הוא מאיר על הרמב״ם, הוא לא מסכים לכל דבר שהוא אומר. והרמב״ן אומר, סליחה, אני יש לי כמה טענות נגד התפיסה שלך. מה הבסיס שהרמב״ן טוען נגד הרמב״ם? הרמב״ן אומר, סליחה, תפילה זו לא עבודה.
זה עבודה
שבלב. זה לא עבודה, לא. אתה הרמב״ם למדת שתפילה זה עבודה. לא, זאת לא עבודה. כן, אני לא רוצה להביא עוד כל מיני דוגמאות שהרמב״ן ככה משיג על הרמב״ן. אז אם כן, מה זאת תפילה לפי הרמב״ן? אני רוצה לקרוא לכם שורה. אומר הרמב״ן, אלה ודאי, סליחה, אלה ודאי, כל עניין התפילה, שימו לב, לפי הרמב״ן זה חיוב מדאורייתא, יש לו מקור מן התורה, זו עבודה מן התורה. לפי הרמב״ן, אומר הרמב״ן, כל עניין התפילה אינו חובה כלל. שומעים?
כן.
הוא ממשיך ואומר, אבל הוא ממידת חסד הבורא יתברך עלינו, ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. כלומר, אומר הרמב״ן, אני רוצה שהאדם עומד להתפלל, שהוא יבין שהוא לא חייב. אלא מה יש לו? אלא מה יש לו ביד?
בחירה.
זכות.
בחירה. אמרנו שה...
בחירה, אומר הרב פלוני, אני מדבר על הרמב״ן. הרמב״ן אומר, זו זכות שאתה עומד להתפלל, ושמישהו יקשיב לך.
לא, אבל אמר...
לכן, תנצל את הזכות הזו.
אמרת שלא מחייבים אותך לעבוד עם
העבודה.
ממשיך, אבל הוא לא
מחייב. רבותיי, אתה לא שמת לב. אנחנו משווים בין שתי שיטות רמב״ם, רמב״ן. הרמב״ן אומר שזו זכות שלנו לעמוד להתפלל.
אבל הוא לא מחזיר את
תגובה,
מה? זה כמו שדבר עם קיר, הוא מקשיב לך.
לא, הקיר לא מקשיב לך.
דבר עם סטעים.
כלומר, יש לנו זכות.
דבר עם קוף.
הוא לא יקשיב לך. הוא
מקשיב.
הוא לא יקשיב. הוא שומע, הוא לא מקשיב. תקשיב.
יש
אפליקציה, היא מדברת איתך. אפליקציה.
היא
לא מקשיבה.
היא לא מקשיבה ומחזירה.
מתוק, היא לא מקשיבה. היא חוזרת על מה שאתה אומר.
אז דבר עם עד.
הוא לא יחזור לך.
אוקיי.
רק הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. כלומר, יש לנו את הזכות...
אבל
איפה
הוא לא
מחזיר? הוא לא חייב.
זה לא לעזור לי, זה לא שקשיב לי.
לא דיברנו עכשיו אם זה יעזור או לא יעזור. אנחנו מדברים פה על עצם החובה בתפילה. הרמב״ם אומר, זה חובה מהתורה. הרמב״ם אומר, זו זכות. תגיד תודה, תגיד תודה רבה, כשאתה בכלל...
אתה יהודי.
יכול לעמוד ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. כי באמת, באמת, אתה צריך להתבייש. כשאתה נראה. ולכן יש לך זכות שהקדוש ברוך הוא מוכן לה, שתעמוד לפעמים. כן, ניתן לכם דוגמה מהחיים. אם אתה עכשיו, אני בכוון לוקח את הגיל, אדם מכובד. אתה פוגע בבן אדם מכובד. אתה פוגע בו, מעלים אותו. אתה אחר כך צריך לעמוד לפניו, איך אתה מרגיש? לא נעים מאוד. והסיכוי גם שאני לך לא רוצה לדבר איתך. אנחנו, מול הקדוש ברוך הוא, נמצאים במצב שאנחנו לא בסדר, ובכל זאת אנחנו עומדים, כי הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, גם כמו שאתה, אתה יכול לעמוד ואני אתייחס אליך. אני אתייחס. אז זו מעלה, זו זכות. בסדר, זה העיקרון. כלומר, בינתיים אומר הרמב"ן, זו זכות. זה שני כיוונים שונים לגמרי. כלומר, התפילה שאנחנו מתבוננים, הרמב"ן מציע את דרך אמצעית. ולכן היא אומר, התפילה היא מצווה, אוקיי? התפילה היא מצווה. ולמה התפילה היא מצווה? משום שהיא, לפי שיטת הרמב"ן, היא למעשה מצמצמת, מצמצמת את התפיסה של התפילה להפניית רגשות אל הקדוש ברוך הוא. כלומר, הרמב״ם אומר, תכפה אותה. הרמב״ם אומר, תשתמש ברגשות שלך אל הקדוש ברוך הוא. אל תכפה, לא בכוח, אלא פשוט תבין שיש לך זכות, ותנצל את הזכות הזאת. לכן, כשאתה עובד ומתפלל, את הרגשות שלך, תכוון אל הקדוש ברוך הוא. בואו נראה איך הוא ממשיך ואומר. או לומר, וזה מילים של הרמב״ם, שמכלל העבודה, שנלמוד תורתו, יש לנו עבודה, העבודה היא ללמוד תורה. כשנתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו וליבנו אליו כעיני עבדים, אליד אדוניהם. כלומר, יש לך זכות, אתה עבד. מי אתה בכלל לדבר עם האדון? לא, למרות שזה כך, יש לך רשות. תבוא, תדבר, אני מקשיב.
זה זכות.
כלומר, הציווי הוא, לפי הרמב"ן, שבעת שהאדם רוצה להתפלל, למה הוא יפנה את התפילה שלו? אל הקדוש ברוך הוא. אתם מכירים שאנשים מתפללים אל משהו אחר ולא אל הקדוש ברוך הוא?
כן. אי אפשר להתפלל בשביל הקדוש ברוך הוא.
מה זו תפילה? אני רוצה להצליח במשהו.
אז אתה תמיד מתפלל.
אז אתה עובד לריבונו של עולם, תעזור לי להצליח, או שאתה פונה למישהו שאתה רוצה להצליח?
רק הקדוש ברוך
הוא. תעזור לי להצליח.
רק הקדוש
ברוך הוא. לפעמים אנחנו מפנים את הבקשות שלנו, את ההרגשות שלנו, כן? כלפי תחליפים.
בני אדם.
תחליפים, נכון, בני אדם. תנו לי דוגמה שבמקום לפנות לקדוש ברוך הוא אנחנו פונים לבן אדם.
אי אפשר.
תעזור לך בנגיטה.
לא אי אפשר?
לא, אבל... זה סוג של בקשה, אתה מבקש ממישהו שיעשה במקומך.
אתה מגיע לרופא...
כן.
כשאתה אומר לרב
להתפלל. יפה, אתה אומר לי קשה, תתפלל עליי.
כי
יש לי
יותר זכות.
כן, אנחנו הולכים לכל מיני תחליפים, ומבקשים מהם, ואומר הרמב"ן, סליחה, למה? הרי יש לך זכות אתה, לעמוד ולהגיד, לא איזה מעלה, אתה באותה מעלה. הקדוש ברוך הוא מקשיב לך כמו שאתה.
אבל לא כמו שה...
כמו שאתה בדיוק. לא, 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 עוד פעם, אני יודע שתרימו איתי עליה, אבל אני לקחתי את
זה. אז למה הם נותנים ברכה?
יפה, רגע, ברכה זה משהו אחר.
למה?
ברכה זה בסדר, כל אחד יכול לברך, כל אחד שלא תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך, כל אדם יכול לברך, כל אחד.
אני מברך בן אדם, זה
אומר,
זה לא...
זה יעזור, לא לזלזל, לא קשור דרגה, לא דרגה. אתה יכול לברך, וטוב לברך אדם את רעהו. עכשיו שימו לב, אם ככה, אנחנו רואים לפנינו שני מקורות. מקור אחד של הרמב״ם, מקור אחד של...
הרמב״ן.
אני מאוד מבקש. די. כי אם כן, מה אנחנו עושים? הרמב״ם אומר דבר אחד, הרמב״ם אומר דבר אחר, הפוך לגמרי. איך אנחנו מכריעים? בדרך כלל שיש לנו מצב של זה או זה, צריכים מה? צריכים מה? כשיש שני מקורות סותרים, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? מחפשים מה?
תשובה.
ציטוט?
מחפשים מה?
תשובה.
לא, זה לא מסתדר.
לא, איך...
לא מסתדר.
מה? מי?
אז אני מחפש מה?
הלכה, החלפה.
חיזוק, למי? לאחד מהם.
לאחד הצדדים.
יבוא הפסוק השלישי ויחיה ביניהם. כלומר, צריך איזה מישהו נוסף, מקור נוסף,
שיתן
לנו מה שנקרא שתיים על אחד. אבל אחד על אחד זה דקו. אתה לא יכול לעשות כלום.
תיקחתם מה שאתה
אוהב. השאלה אם זה מה שאנחנו פועלים בתפילה. לכן למעשה אנחנו רואים שיש שני דברים, שני מקורות, שכל אחד אומר הפוך מרעהו. בצד אחד יש לנו יחס של כמו עבדים למלך. בצד השני יחס של בן אבא לבן. אבא אוהב את הבן גם כשהוא לא בסדר מולו.
בסדר או בסדר?
אז לכן, איך מסתדרים הדברים? תראו, אנחנו צריכים להבין יסוד. יסוד מרכזי. למדנו את זה בעבר ונזכיר את זה שוב. התפילה שאנחנו מתפללים, הרי הם כמו מה? למדנו. הם כמו תפילות כנגד?
קורבנות.
זה כמו קורבן, אבל אמרנו ולמדנו בשם הרב שהקורבן הוא מעשה מה? הוא מעשה שמה?
סימה.
שרואים אותו, זאת אומרת מה הוא?
מציאותי.
חיצוני. נכון, הוא נראה. והתפילה תוך כדי הקרבת הקורבן מה היא? היא פנימית, נכון? וזה צריך את זה וזה צריך את זה. אבל מה העיקר?
התפילה.
איזו תפילה? הפנימית. לא הקרבת הקורבן.
שלפני.
הקרבת? לא, תוך כדי. הקרבת הקורבן היא חלק החיצוני של הדברים. אבל המהות של הקורבן היא מה שהאדם חושב ומתפלל תוך כדי הקרבת קורבנו. נכון? למדנו את זה. זוכרים או לא זוכרים?
זוכר.
יפה, טוב, יש פה מי שזוכר. כלומר, למעשה, אנחנו מבינים שהתפילה היא כקורבן. וקורבן, למעשה, בא לייצג משהו. אני לוקח בעל חיים, ומה אני עושה לו?
אתה אוהב אותו.
אני לוקח אותו וכופה עליו לבוא לאן שאני רוצה. אני לוקח את העז, אני לוקח את הכבש, אני לוקח את הפר, אני קושר אותו, לוקח אותו. אני כופה, אני משעבד אותו לרצונות שלי. נכון?
כן.
הרי הוא לא בא לבד. אני כופה אותו להגיע למקדש.
ויש כאלה אבל כלבים שבאים.
כלומר, מה זה בא לרמז לנו? על השעבוד של מה? של הרגשות שלך. אתה צריך לשעבד אותם, תקשור אותם, תפוס אותם, תשלוט. לפני שאתה מתפלל. תקשור אותם. ולאחר מכן, אני משעבד את כוחות הנפש שלי. אם כן, מה מסייע לי? תחשבו טוב, מה מסייע לי להכניס את עצמי לתוך מסגרת?
שעבוד.
לשעבד, כן, איך אני עושה את זה? אני בונה לי מה? אני בונה לי גבולות. כלומר, אני אומר, לכאן תכניס, נכון? צריך להכניס לפה, יש מסלול. רבותיי. אוקיי? כשאני פותח את הסידור, מה יש לי שם?
אידיוט. ספרים, עמודים, תפריט.
יש לי סדר. כן, תקרא לזה תפריט. יש לי סדר, יש לי נוסח. יש לי סדר מה קודם למה. איזו ברכה, איזו תפילה באה אחר איזו תפילה. זאת אומרת, מישהו הכניס אותי לתוך נתיב שמגביל אותי ומשעבד אותי למה? לנוסח. ככה אתה מתפלל. למה עשו את זה? כדי להראות לנו את הצורך במה?
בתפילה.
חותי, מה?
שעבד.
מה? בכפייה. כופים עליי נוסח ספציפי. זאת לא תפילה שכל אחד יגיד מה שבא לו. כי על מנת לעבוד את הקדוש ברוך הוא צריך שעבוד של הלב. אנחנו מלאי רגשות.
כאילו כפייה של הלב?
ואם כל אחד ילך איך שהוא רוצה, אי אפשר להתפלל.
כפייה של הלב?
זה יתפלל כאן זה, הוא יתפלל, זה לא מניין. זה לא ציבור.
אבל כל יש מטרה אחת.
אבל עדיין כל אחד עולה לכיוון אחר, זה לא מועיל.
ואז מה זה תפילה? זה לא...
אז באמת נכון, קופים לך נוסח כדי להרגיל את כולם... אני אתן לך דוגמה. להביא את כולם לאותו, אותה נקודה. דוגמה. אנחנו צריכים לדחוף כדור ברזל ששוקל 100, 200, 300 קילו. לכיוון אחד. לכיוון אחד. עכשיו, אם כל אחד ניתן לו לדחוף איך שבא לו, מה יקרה לכדור? הוא לא יזוז. זה דוחף שמאלה, הוא דוחף ימינה, הוא מתנגד לו. זה דוחף למעלה, מוריד למטה. הכדור לא זז. זאת אומרת, המנת שהכדור יזוז ממקומו, כולם צריכים לקחת את הרצונות הפרטיים שלהם ולכפות אותה, נגיד לא, ואנחנו הולכים על המטרה, הכדור צריך להגיע לנקודה מסוימת, כולם דוחפים לשם.
אתה לא עושה מה שבא לך.
יפה, זאת אומרת שהעניין הזה של הנוסח הקבוע נועד שכולם יגיעו לאותה מטרה, אבל ביחד.
איפה אתה מתפלל עצמך?
מיד, יש לו כל מיני פרטים. אבל אנחנו עוברים כרגע לתפילה כפי שהיא. אנחנו צריכים ליצור משהו. והיצירה הזו מחייבת אותי כפייה. מחייבת אותי לגבולות. מחייבת אותי לשעבד את כל הכוחות שלי לדבר אחד. זה אני, ומי שעומד לידי, לפניי ומאחוריי. והוא העומד, גם שליח הציבור. כלומר, כולם צריכים להיות מכוונים למטרה אחת. כי אחרת זה לא זז. כל אחד מתנגד לחברו. וכל אחד תוקע את המהלך. לכן תקנו נוסח. אז אם כן, כשאנחנו מתייחסים לעניין הזה, הרב מסביר שההתייחסות הזו עוד לפני שתגיע לי אולי הרב. כלומר, התפילה הקבועה, שיש לה נוסח קבוע, אמורה לתת לנו יכולת, מה לעשות? להתפלל באמת. כי כולנו הולכים לאותו מקום. וכולנו שותפים לתהליך, ולכן כולנו חייבים לתת את אותו כוח, את אותה תנועה, את אותה דחיפה, לאותה מטרה. שיעבוד הרגשות לקדוש ברוך הוא. טוב, אז ככה, יש לנו שתי דעות אמרנו, רמב״ם רמב״ן. וצריך עוד איזה משהו אחר, נוסף, שיכריע בין השניים. תראו, אני רוצה להגיד משהו. מתוך מה שלמדנו בדברי הרב, על אותו תלמיד שהאריך בתפילה, ואותו תלמיד שקיצר בתפילה, ושניהם אומר להם, רבי אליעזר, זה בסדר גמור. שניהם כמו משה רבן, מה הטענה? כן? רוצה לשאול? לא הבנתי.
משהו שקשור.
משהו שקשור?
כן, אבל לא
שאלה. אז אתה מרשה להמשיך? או אתה רוצה לומר מה קשור?
יכול להיות שזה יסבל.
אז להמשיך, אוקיי? אז אם כן, באמת באמת, אין פה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. זה נראה לנו כמו מחלוקת, אבל זו לא מחלוקת. משום שהתפיסות השונות של הרמב״ם, שזה כמו, איך אומרים, עבד ואדון, או הרמב״ן, אבא ובן, זה מאלץ אותנו לבחור או זה או זה. כלומר, אנחנו צריכים פה לקחת שיטה אחת ולדחות את השנייה. זה מה שיוצא. זה לא מחלוקת. זה שתי דרכים. שתי תפיסות איך מתפללים. שתי נקודות איך מתייחסים אל נושא התפילה. הרב קוק, במה שקראנו עכשיו, הוא למעשה בדיוק בדיוק עוסק בזה בפסקה, לכן הקדמתי את ההקדמה הזאת. תסתכלו. אמרנו שיש שני תלמידים, נכון? אחד מעריך, אחד מקצר, ובואו רגע יחד נחשוב. מה יצרנו מהסיפור? מה כנראה חשוב הסיפור הזה שאחד היה מפלל באריכות ואחד היה מפלל בקצרה ושניהם אומר רבי אליעזר זה בסדר גמור, מה הבעיה? יש להם אפילו מורה מצוין, משה רבנו. מה כזה חשוב? מה כזה עקרוני? למה הגמרא מביאה את זה? הרי הגמרא לא מביאה סתם דברים. היא מביאה דיון הלכתי, אני מבין. היא מביאה סיפור. מה יוצא לי להלכה מזה? מה אני מבין מזה? מה הרווחתי מהסיפור? וזה לרדה בישיבה אחד שמעביר אחד מקצר. אתם פה בישיבה. יש פה גם חזנים כאלה, נכון? אחד מעביר אחד מקצר. לא כותבים על הספר. לא כותבים את זה בעיה שלפניק. זה בסדר. אז פעם הבא לא יעלו אותו. זה הכל נגמר העניין. אז למה הגמרא מביאה את הסיפורים האלה? כלומר, זה שהגמרא מביאה את הדבר הזה, יש בזה עניין. אנחנו צריכים להפיק לקח וללמוד ולהבין מה התפילות, מה התפילות האלה. תראו, אני רוצה להגיד לכם קודם כל, דבר שאולי לא שמנו לב, אני לא אמרתי אותו. אתם יודעים מה, לא בכוונה, אבל עכשיו אני אומר, וואו, איזה יום פתאום שלא אמרתי. כשאנחנו מדברים בתקופת התלמוד, האם היה בידיהם את הסידור כמו שלנו יש היום?
לא.
לא. הניסוח של התפילה היה באמצע תהליך. נכון, אנשי כנסת הגדולה הם עשו מסגרת. אבל איך התפילה תהיה בדיוק? מה יגידו? כל מקום היה לו את הנוצח שלו. והאמוראים היו כל אחד מישיבתו מנסים ליצור איזה סוג של תפילה קבועה. כלומר, התהליך הזה אצל רבי אליעזר, עדיין התפילה הייתה באמצע הבנייה שלה. כלומר, סגנון התפילה, נוסח התפילה, היה באמצע הבנייה. אבל, אשר כנסת הגדולה, כבר קבעו כללים. מה הכללים? שקודם כל אומרים לקדוש ברוך הוא שבח, ואחר כך בקשות. ובסוף הודעה, זה היה הכלל, קבעו משוואה. עכשיו, מה אתה תכניס במספרים, במשוואה, זה איך אומרים? תלוי במקום. גם היום אנחנו יודעים, יש נוסח אשכנז, נוסח ספרד, נוסח עדות המזרח, כן, יש כמה וכמה נוסחים בכל מיני עדות, כן, זה, בסדר, עד ימינו. אבל, כל אחד באותה תקופה, יכול היה לומר איזה מילים שהוא רוצה בתפילת 18. בתנאי שבסוף הוא יגיד ברוך אתה השם חונן לדעת, ברוך אתה השם, כן? או כן, חנון הרבה לסלוח, ברוך אתה השם מברך השנים, כלומר שהסיומת תהיה זהה לכולם. אבל בתוכן המילים כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, דוגמה. ברך עלינו השם אלוהינו את הגפן שלי ואת התאנה, את הרימון של השכנים, ואת הדקל ואת התבועה. והשני יגיד, ברך עלינו השם אלוהינו את האבטיחים ואת הכישועים. אבל שניהם יסיימו, ברוך אתה השם מברך השנים. כלומר, התפילה הייתה בתהליך היווצרות. אוקיי? אז הנוסח הפנימי השתנה מבין אדם לבין אדם, אבל החתימה קבועה לכולם. זה מה שישבו חלד שכנסת הגדולה. אז אם כן, אחד מעריך, אחד מקצר, והתלמידים מתלוננים, נכון? מתלוננים או לא מתלוננים? מה אתה אומר? מתלוננים או לא מתלוננים? תודה, לא, חיכיתי שתאשר לי. לכן התשובה של רבי אליעזר מוזר. התשובה של רבי אליעזר ביחד לשתי התפילות הללו אומר, רגע, זה אותו משה רבינו שהתפלל פעם אחת 40 ופעם בדיוק 30 שניות. מה? למה זו התשובה? מה זה בא להגיד לנו? מה ניתן ללמוד ממנה מהתשובה שלו על אופי של תפילה? תסתכלו אצלכם בבקשה, במקום. אומר הרב, כן.
יכול להיות שזה היה בזמן שלנו.
יכול להיות, אבל הרב פה רוצה להסביר לנו שיש פה מגמה. לא לחינם הגמרא הביאה לי. יש שתי הניגודים הללו. קצרה וארוכה. אומר הרב, תסתכלו אצלכם בשורה מספר תכלית לפה, תכלית לתפילה. ערך התפילה, כן. אומר הרב, תכלית התפילה היא בשניים. אתם רואים ערך התפילה מתגלה הוא בשניים? שורה מספר 10. אוקיי? מה פירוש? ערך התפילה מתגלה בשניים. אומר הרב שהתכלית של התפילה פועלת בשני מישורים. המישור האחד, להרים את השגתו בתכונתו, נכון? שלו, או שמישהו מתפלל עליו. כלומר, זה אמור לפעול עליך, לשנות את התכונות שלך, ולרומם אותך, או לרומם על מי שאתה מתפלל עליו. וכולנו מכירים את התפילה שמצאנו אותה כתובה בכתבי מוארכו, על מה שאומר רבנו ארי, שבסלח לנו, אם אדם מכיר מישהו שהוא רוצה שהוא יעשה תשובה, אז הוא מתפלל עליו שם, לפני שהוא חותם. לפני שהוא אומר, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, כן? אז הוא מזכיר, סלח, ליבור וכו', יש נוסח כזה, כן? שיחזיר את פלוני בן פלוני בתשובה. זה מקום שמתאים, אבל תראו מה עשינו. בדיוק מה שעשה פה אותו תלמיד שהעריך. כלומר, החתימה אותה חתימה, נכון? אבל בפנים אני מוציא משהו פרטי. יש דיון בפוסקים, אבל מותר להוסיף איפה לא. האם בכל תפילה ותפילה, כן? כל ברכה וברכה ב-18, לפני שאני מסיים, אני יכול להוסיף. לפי הגמרא, לכאורה כן. כלומר, אותו תלמיד שהעריך, הוא עושים דברים פרטיים בתוך כל ברכה וברכה. לכן זה היה ארוך. הוא סיים כמו כולם, ברוך אתה השם וכולי. אבל לפני שהוא אמר ברוך אתה השם, הוא אמר דברים מהלב, מה שהוא רצה. אז לכן זה היה ארוך. הוא ממשיך הרב ואומר, וזו התפילה צריכה אריכות יתרה. מה לעשות, זה לוקח זמן. ולמה לפי מה שיש לשליח ציבור עכשיו שהוא עולה? שלמה לוחץ לו בבטן? מה קשה לו בלב? אז אחד יש לו יותר, השני פחות. ואם כן, זה היה תכלית התפילה של משה הארוכה 40 יום ו-40 לילה. כנגד את שירת בלה. בסדר? אבל מידת שני, יש עוד ערך לתפילה. עוד ערך. אחרי שכבר עשינו את הפעולה הזו וחשבנו ומיקדנו את עצמנו מה לומר בכל ברכה וברכה, אז איך זה עובד? בקטרה. אני לא עושה את הפעולה של היצירה ואני חושב עכשיו מה אני אלך להגיד. אלא דברים ברורים. אם הדברים ברורים, למה צריך להוסיף? אני אומר מה שצריך וזהו. אין לי מה להוסיף.
אז התפילה קצרה.
כי התפילה כתובה בלשון שמכילה את הכל. לא צריך להוסיף כלום. זאת אומרת שהאדם הזה היה מקצר. אדם הזה תמיד השני. לכן אומר רב, תסתכלו על כן, יש פנים לאלה שתי הדרכים. אתם רואים? הוא בלבד, בשורה המספר 19, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. לפי המצב שלו. לפי הצורך, לפי הקושי, או לפי השמחה. כלומר, אצל הרב, הרב מסביר שההתייחסות של רבי אליעזר היא לשתי הדרכים הללו. התפילה שבו אדם יכול להוסיף מתוך מה שהוא מרגיש, כן? אבל אז זה כמו מי? כמו אבא ובן. כמו שיטת הרמב"ן. אני מרגיש כמו בן של אבא. ולכן אני פונה אליו ואומר, אבא, אני רוצה גם עוד את זה, ועוד את זה, ועוד את זה, ועוד את זה, ועוד את זה. אם כן, כל אחד מהתפילות יש לה איזה מאפיין. יש לה מקום. העובדה שבשתי התפילות הללו, אומר רבי אליעזר, מי התפלל אותם? משה. אותו אחד. לא שתי דוגמאות משני אנשים שונים. כי אם היינו מביאים משני אנשים שונים, היו אומרים, טוב, זה ככה וזה ככה. לא, משה רבינו מתפלל תפילה ארוכה ותפילה קצרה. אם כן, זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לנסח לעצמנו את שני סוגי התפילה. שני הסוגים. סוג האחד הוא ארוך יותר כי אני צריך יישוב הדעת. אני צריך לבוא ולחשוב על מה אני מתפלל. ואז זה לוקח יותר זמן, אני יותר איתי. יש זמן שבו אני יודע מה אני רוצה. ואז אני מתפלל לפי הנוסח וקצר, אני לא צריך להאריך. כלומר, אדם אם מתפלל באופן קצר או ארוך, איך הוא ימדוד האם הוא פעל נכון? איך הוא מודד? איך זה השפיע על מי?
על עצמו.
עליו. איך הוא יצא אחר התפילה הזאת? אם הוא יצא אחר התפילה הארוכה שלו, או הקצרה שלו, כמו שהוא היה לפני כן, יש לנו בעיה, פספסת. כלומר, תפילה שבאה מתוך שעבוד הרגשות, הכוחות הפנימיים שלנו לקדוש ברוך הוא, אמורה להוציא אותך ועלינו לשבח, והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד לשמור אחד, אתה צריך להיות מישהו אחר. כלומר, אתה עלית מדרגה. אם נשארת באותו מקום, משהו פה לא זף. משהו פה לא נכון, כנראה היית צריך להתפלל קצר ולא ארוך. או ארוך ולא קצר. כלומר, פעלת לא נכון. אז אם ככה אנחנו רואים שיש מקום לשתי הגישות. שתי הגישות זה מסוגי התפילה, זה התפילות שלנו. אני רוצה לסיים בגלל הזמן עוד דבר אחד חשוב. לפי זה יוצא שההכרעה במחלוקת הזו, או בשתי השיטות הללו של הרמב״ם והרמב״ן, לא שאני אגיד לו כי אני אעשה ככה ואת השני לא, אלא ההכרעה האמיתית בין שניהם, וכמו שאתה אמרת ילידנו בהתחלה, אפשר מה לעשות? לשלב בין השניים. ליצור מציאות של תפילה שלפעמים היא ארוכה ולפעמים היא קצרה. מתי אני אתפלל קצר או מתי אני אתפלל ארוך, תלוי במה? בהכנה שלי. איך אני באתי אל התפילה? איך הכנתי את עצמי לקראת התפילה? אם האדם בא מוכן לתפילה, הוא יודע מה הוא להתפלל, לאט או ארוך. איך אנחנו נהיה מוכנים לתפילה? איך אנחנו נבוא מוכנים אל התפילה? בשני מישור. האחד, להבין מה אנחנו רוצים לעשות. להבין שיש לנו מצד אחד חובה מן התורה, רמז, כמו שכותב הרמב״ם בספר המצוות. הדבר השני, להבין מה שהרמב״ם אומר, יש לנו זכות. כלומר, למעשה זו זכות שהיא חובה, או חובה שהיא זכות. ומתוך זה לבוא להתפלל. ולא בוא להתפלל כי מתפללים וככה אני רגיל, מה שאני לא... בן שלוש וחילקו סוכריות בבית הכנסת. לא, אני בא מתוך זה שאני מבין שיש לי חובה, מצד שני שזכות גדולה, אכן להתפלל ולעמוד לפני השם. זה דבר אחד, דבר שני, לבוא תמיד קצת לפני. חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. לא שאלתו, אמרתי, כבר דיברנו על זה. לא עומדים שעה 60 דקות. הם אומרים אפילו כמה דקות קודם, אבל... איך אומרים? נושמים עמוק, נרגעים, טוב, הולכים להתפלל, על מה אני הולך להתפלל? ואין לנו אדם בעולם שלא צריך משהו. אין! כולנו צריכים כל יום, כל יום, כל רגע משהו אחר. או אפילו את אותו דבר. וכבר למדנו, שאם אדם יתפלל ולא נענה מה הוא יעשה, יחזור ויבקש עוד פעם. כלומר, התפילה בשבילנו עובדת על שני מישורים. המישור הרגשי, שצריך להיות משועבד לקדוש ברוך הוא. ואחר התפילה לראות מה זה פעלה לך, מה זה שינה בך. אם כן, המעריך והמקצר, בשני מצבים, תלויים באדם עצמו. למה קבעו לנו נוסח? כדי שבכל מקרה, תמיד נהיה מה? מקובעים אל המטרה. כדי לעזור לנו מה לעשות? לשעבד. לא לתת למחשבות לרוץ לאן שהם רוצים, אלא לקחת את הכל, לאסוף אותם אל תוך התבנית, ואז אנחנו יכולים להגיע למטרה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילתנו בכל עניין ודבר, אנחנו, משפחותינו, יחד עם כל עם ישראל.